שרית ישי לוי וטלי עומר עם מתיחת פנים מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
רצית להגיד לי משהו.
רציתי להגיד לך שהגענו לגיל המגעיל, הגיל שאף אחד מאיתנו לא אוהבת, גיל שנקרא גיל השלישי, אבל אנחנו בעצם מרגישות בגיל הראשון, אני בגיל השני, את בגיל הראשון, אני יודעת.
אני רוצה להגיד לך שנשבר לי הזין מלהזדקן, אני שונאת את זה, אני לא מבינה למה זה מגיע לי. אני מרגישה בת 16, ואני הייתי נערה, שהלכה ברחוב ומכוניות התנגשו בגללה. ועכשיו אני שקופה, אני הולכת ברחוב, אף אחד לא מסתכל עליי, אבל את יודעת מה קורה? שמכוניות סופרות, אין לי ספק שזה בגללי. זה לא קורה לך?
קורה לי כן שאני שקופה, ואני אגיד לך מתי גיליתי את זה לראשונה.
מתי?
אני לא יודעת אם מכוניות התנגשו בגללי, אבל לא היה מצב שהלכתי ברחוב ולא התחילו איתי. לא היה מצב שהייתי בשדה תעופה ולא התחילו איתי. לא היה מצב שהייתי בבר ולא התחילו איתי. ויום אחד נסעתי לפריז לבד, ואף אחד לא התחילו. לא אומרת הגיל שלי, ואז המצאתי מין אמרה כזאת שהשתמשתי בה בלי סוף, אמרתי שהסופרת הצרפתייה קולט אמרה שאסור לסמוך על אישה שמגלה את הגיל שלה.
ואת המשקל שלה.
כי אישה שמגלה את הגיל שלה, היא אמרה, תגלה כל דבר. אל תסמוך על אישה שמגלה את גילה. אבל עכשיו בצרפת, דרך אגב, לעולם לא ישאלו אותך בת כמה את.
וגם לא כמה את שוקלת. נכון שיש לנו גם מישהו עם המשקל?
לי יש איש יוענק על המשקל, את רוצה לדבר על זה? זה ייקח שני פודקאסטים.
לא, אבל תראי, אני, דבר ראשון שאני עושה בבוקר, פיפי ולהישקל. זה משהו שאני עושה...
וגם אני.
זה משהו שאני עושה 40 שנה. ואני לא אגיד אף פעם כמה אני שוקלת, אני מוכנה להגיד את הגובה שלי, את צבע העיניים, את השם, וזהו. אל תשאלו אותי פרטים אישיים.
לא, נשאל אותך, אני לא נשאל אותך, אבל אני גם רוצה לספר עוד משהו, לגבי הגיל. שנים אני לא סיפר, לא אמרתי מה הגיל שלי, סירבתי לגלות את הגיל שלי, קודם כל, כי נראיתי הרבה יותר צעירה מהגיל שלי, וכל פעם זה היה מעורר מין, כל מיני כאלה מאומות. בדבר שני, באמת לא רציתי לגלות את הגיל שלי, כי הוא באמת היה גיל יחסית לכל הסובבים אותי יותר מבוגר. ביום אחד הייתה נסיעת עיתונאים, ורוב העיתונאים היו הרבה יותר צעירים ממני, לא היו בני הדור שלי, אלא בני דור צעיר ממני, והם כנראה ביניהם, אני אפילו הייתי מודעת לזה, התווכחו או התערבו בת כמה אני. יום אחד אני עולה לאוטובוס, ואחד העיתונאים הצעירים, שהיום הוא עיתונאי נורא חשוב, במפאת כבודו, אני לא אגיד מי הוא, מרים ככה את הפספורט, את הדרכון שלי, ואומר, אתם יודעים עד כמה שריתי שי לוי? ואומר את שנת הלידה שלי. אני באותו רגע אמרתי, וואלה, פשוט אין גסות רוח וחוצפה גדולה נכון. מזו. והם כולם מחאו כפיים. ואז אמרתי, אוקיי.
יודעים.
יודעים. עכשיו, מעבר לזה, כשהתחיל הסיפור עם הוויקיפדיה, איך את יכולה לברוח מזה? הכל כתוב בוויקיפדיה.
תראי, אצלי במשפחה, יש על המשפחה שלי ויקיפדיה. עליי לא, כי אני לא כזו חשובה.
חיפשתי אותך בויקיפדיה.
אני לא, אני לא.
אולי חשבתי.
אולי. אבל האחים שלי יודעים, וגם אמא שלי, וגם אבא שלי, שאם מענים אותם, שמים אותם בשבי, סליחה, לא, לא, לא בשבי, לא במינות חמאס.
זה לא מילה טובה עכשיו.
לא מילה טובה, אבל עינויים קשים. הם לא יגלו את הגיל שלי. הבנות שלי, לדעתי, את גיל 15, לא יודעו בת כמה אני. זה סוד, זה פשוט סוד. Okay. עכשיו, יש לי גם איזה מנהג, אנשים יגידו לא שפויה, אבל כשאני עכשיו, היום עשיתי את זה, שבאתי לפה עם נהג מונית, בדרך שאלתי אותו, תגיד, בת כמה, אתה, בת כמה אני נראית לך?
וואו.
ותמיד אני יוצאת מוסדת.
אז למה את מסתירה?
אני לא יודעת, זה כאילו, זה כבר...
טוב, אולי אנחנו בי. נעשה פה איזה... revelation כזה, ואני גרום לך להגיד את הגיל שלך, אבל לא. הגיל הוא מאוד בעייתי.
את מוכנה להגיד לי כמה את שוקלת?
היום כן. אני שוקלת 57 קילו, אבל אני עשיתי דיאטה.
איזה דיאטה עשית?
דיאטת כסח, דיאטת רצח, דיאטת על ההיסטור. אני רזיתי מאוד, את יודעת את זה. תראי, אני מגיל 50 לא רזה. בגיל 50 התחלתי להשמין, תמיד אמרתי גם לבת שלי, תיזהרי, אנחנו נורא רזות עד גיל 50, ומגיל 50 אנחנו מתחילות להשמין, ואני מאז, מגיל 50, בערך עד לפני חצי שנה, מלאה. אוקיי? מלאה. הביטוי הכי מגעיל בעולם זה מלאה. זה או שאת שמנה או שאת רזה, אבל אני לא אוהבת מלאה.
מלאה ונאה, זה נורא.
תמיד אמרו לי מלאה ונאה, בדיוק. תמיד אמרו לי, אבל את מאוד נאה, מלאה. זה התחיל להפריע לי בצורה מטורפת, זה התחיל להפריע לי בצורה כזאת שפשוט, הייתי קמה בבוקר, ומוציאה את כל הארון, ולובשת את כל הבגדים שיש לי, ושום דבר, לא, לא שלא עלה עליי, לא התאים לי.
אבל תדעי לך, זה קורה גם לרזות.
לי לא. זה קורה גם לרזות. אני אגיד לך למה לי לא. כי אני מאוד מאוד אוהבת להיות לבושה כמו שאני לבושה עכשיו, כמו שאת לבושה. הבגד האהוב עליי זה ג'ינס, טישרט או שריג, ועל זה מעיל אור או מעיל של יוניקלו, לא משנה. אני אומרת לך, לי זה לא, לא, אני כבר חצי שנה בן אדם מאושר, בגלל ש... לא בא לי גם עכשיו להתעסק בשמנופוביה וכל זה, אבל את האמת אני אומרת, אני מדברת על עצמי. אני במשך 20 שנה סבלתי וסניתי את עצמי כל רגע. ממש, ממש. לא אהבתי. שמתי לב גם שאני מצטלמת, אני מצטלמת מאחורי אנשים, אני רק מוציאה את הראש. רק את הראש.
שלא
יודע. החלטתי שאת כאן, גמרנו, ועשיתי דיאטה מאוד 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 רצינית, שנקנתה ביסורים רבים, זה לא פשוט לעשות דיאטה.
זה נורא קשה.
ואני אגיד לך יותר מזה, טלי, אולי את לא מכירה את זה, כי את בן אדם רזה תמיד. את פשוט שונאת גם את עצמך על זה שאת עושה דיאטה. הגעתי לשלב שאמרתי לעצמי, מה אכפת לך לזלזל, מה חושבים עלייך?
בטח שאכפת, אכפת לנו כל הזמן, זו הבעיה. אנחנו הרי מרזות גם בשביל החברות. אנחנו מתלבשות בשביל החברות, גם בשביל הגברים.
אני לא בשביל הגברים.
אוי, בחייך, את ויתרת על גברים?
אני תגידי לי, אוי, בחייך, אני מתלבשת בשביל עצמי, ואני אומר לך את האמת, גם הקטע, תכף אנחנו נגיע לזה, אני רזיתי מלא. רזיתי מזה, וכל 5 קילו האחרונים ירדו לי מהפנים. פשוט ירדו לי מהפנים. פתאום הכל נפל לכאן, לאזור הזה. את אמרת לי שאני נראית נהדר.
והתכוונתי לזה. כי לא ראיתי אותך הרבה שנים. תמיד, כמו שדיברנו, היינו אחת ליד השנייה, אבל אף פעם לא היינו חברות. ולא ראיתי אותך המון שנים. נכון?
כן.
וראיתי אותך, לא השתנית.
לא השתניתי, אבל פתאום כל הפנים שלי הזדקנו.
אוקיי, אבל עכשיו את נראית נהדר, ואת תספרי למה?
כי תראי, שנים אני עולה במעלית, אני גרה בקומה האחרונה, שנים אני עולה במעלית, מסתכלת על המראה, ואני אומרת...
מי זאת?
לא, עוד לא. שנים אני אומרת, אוקיי, זה בסדר, אני עוד נראית טוב, וזה עוד יגיע. כי יש לי אור טוב, יש לי גנטיקה טובה. ביום אחד אני מסתכלת במראה, ואני רואה את אמא שלי. עכשיו, לא שאימא שלי חס וחלילה נראתה לא טוב. את יודעת, אימא שלי קונתה מלכת יופי של ירושלים.
אמי, זה לקחת את השם
לא,
של הספר?
לא, זה היה הכינוי שלה. עכשיו, כל בחור, כל אדם שני שאני פוגשת, אומר, אימא שלי הייתה מלכת יופי של ירושלים. יכול להיות, אבל אני רוצה להגיד לך שהשם של הספר נלקח מזה.
טוב לדעת, זה מעניין.
כשהייתי ילדה, כל הזמן היו אומרים לי, אימא שלך הייתה מלכת יופי של ירושלים. היא באמת הייתה אישה מאוד יפה. מאוד יפה, אפילו יפהפייה. והסתכלתי וראיתי את אמא שלי בריא. עכשיו, אמא שלי לא כשהיא הייתה מלכת היופי, אלא כשהיא הייתה כבר אישה מבוגרת, ואפילו קצת חולה. ואמרתי, וואו, אני לא אוהבת את זה.
אני יכולה להבין אותך, כי זאת הסיבה שאני רצה כל היום לנסות להיות צעירה, מרופא לרופא, אני רצה לעמי אייל, שיזריק לי פה, יזריק לי שם, חומצה הילרונית, בוטוקס, כל מיני פטנטים, אני רוצה להישאר צעירה, אבל אני יודעת...
את תשארי?
אין, אני לא אשאר צעירה.
תקשיבי.
אולי אני אראה יפה לגילי.
יפה לגילי זה הכי טוב.
לא, אני רוצה להיות צעירה.
אני אגיח משהו, טלי.
אני שונאת את הבחורות הצעירות. לא יפה להגיד סונט, אני מקנה. אני רואה אותן על, על הקורקינט, בים, עם הבטן השטוחה, אני מקנה.
אז גם אני מקנה, אבל לא סונט. אני מקנה כי אני גם הייתי כזאת, ואני רוצה לחזור להיות כזאת, אבל אני לא אהיה.
אבל לא הבנו, כשהיינו שם לא הבנו. אני בזבזתי את השנים בלא להבין. תחזירו לי את השנים.
אני דווקא הבנתי. חייבת להגיד לך שהבנתי. אני זוכרת שיום, ממש בשנים הראשונות, שנות ה-20 המאוד מוקדמות שלי, אולי אפילו כשהייתי בצבא, זוכרת שככה חשבתי שאלוהים, איזה כיף, כל החיים לפניי. יש לי כל כך הרבה שנים לעשות כל מה שאני רוצה, וכל מה שאני חולמת. והיום אני אומרת, על מה עוד אני יכולה לחלום? אני הגשמתי כמעט את כל החלומות שלי.
איך, אז יש לך זכות שהבנת את זה? אני לא הבנתי. אני זוכרת פעם את עצמי מתקשרת מהמוסך לאמא שלי, ואומרת, אמא, אבל הוא אמר לי, והוא עשה לי, ומה יהיה, ונגמרו לי החיים. והיא אמרה, אבל את רק ב-19. ואמרתי, מה רק ב-19? נגמרו לי חיים, הוא עשה לי ככה וככה. אני לא הבנתי, לא הבנתי את הדבר הזה של הנאורים. והיום אני מכה על חטא.
נאורים היו התקופה הכי יפה בחיים של כולנו,
של
כמעט.
כולנו.
לא של, יש כאלה שלא, אבל של כולנו. שלי בטח, האהבה הכי גדולה של החיים שלי הייתה אהבת נאורים, דרך אגב.
מי זה היה?
ילד שהייתי חברה שלו, מהחמישית עד השמינית. כל התיכון הייתי חברה שלו, זאת אהבה אמיתית.
את בחיים לא היית לבד, חוץ מעכשיו.
אבל עכשיו אני כאילו, בשביל כל השנים שלא הייתי לבד.
כי את לא רוצה.
לא, לא רוצה. פעם אחרונה שהיה לי בן זוג, גמלה אותי מהרצון לזוגיות, ממש נגמלתי. היה לי ברור, אחרי הפרידה, שלא יהיה לי בן זוג להרבה זמן.
חכי, you can never know.
אני לא. הנה, את אמרת לי, לא חשוב שמות, על מישהו שמתעניין בי, ומה אמרתי לך?
נכון.
לא, לא רוצה, לא מעניין אותי. אני יודעת שהלבד ממכר, והזהירו אותי שהלבד ממכר, ואני התמכרתי, ואני לבד. עכשיו תראי, כשנפרדתי מהבן זוג הספציפי הזה, שהייתי איתו כמעט 3 שנים.
רגע, זה לא זה שמת, או כן.
אני לא רוצה להגיד שמות.
אבל אנחנו לא אומרות שמות.
גם לא רמזים. לא, היו לי כל כך בבני זוג שמתו, אז בלי רמזים.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
אל תפילי אותי.
אוקיי, אוקיי.
אל תפילי אותי, בבקשה. בקיצור, כשנפרדתי ממנו, הייתי בת 60, אני חושבת, קצת יותר, והחלטתי שאני לא רוצה יותר זוגיות. אבל, את יודעת, החלטתי שאני לא רוצה, אבל אמרתי, אם יקרה משהו, יקרה משהו, אני לא סגרתי את עצמי. וניסיתי פה ושם. וזה לא קרה, ואת יודעת למה זה לא קרה?
כי לא רצית.
כי גברים, בגיל מבוגר, הם לא אפילינג, הם לא מוצאים חן בעיניי. אני לא אוהבת גברים מזדקנים, לא אוהבת. יש גברים שלא אוהבים נשים מזדקנות, זה לגיטימי.
בדיוק זה העניין. הגברים המבוגרים, הם לא רואים את עצמם בריא. הם לא רואים, הם חושבים שהם נשארו אפולו. הם מחפשים צעירות.
והם
מקבלים צעירות.
נכון.
וזה נורא, את פתאום רואה איזה תרח זקן, עם קרס משתפלת, ואיתו איזה צעירה בלונדינית, יפה פייה.
עם קרס משתפלת וחשבון בנק.
נכון, זה הולך ביחד.
זה הולך ביחד, אבל אני רוצה להגיד לך שאני למשל, נעזבתי על ידי בעלי בגלל אישה הרבה יותר צעירה ממני, ממש צעירה. וגם היום הוא נשוי לאישה שצעירה ממני בהמון המון המון שנים. ההשפלה לא הייתה בגלל שהיא יותר צעירה ממני, ההשפלה הייתה בגלל שהוא עזב אותי בשביל אישה אחרת.
תראי, דיברנו על זה פעם, אני ואת, את ואני, שהכאב של גירושים הוא כל כך חזק, זה לא משנה אם את נעזבת או עוזבת. אני עזבתי, והכאב של פירוק משפחה הוא כל כך גדול, והוא כל כך עצום, המשבר הוא בלתי נסבל. אני הרגשתי שאני מתהלכת בתוך איזה בועה. אני לא... לא הייתי אני במשך, לדעתי, כמה שנים, עד שהצלחתי לחזור להיות אני. הייתי מישהי אחרת. גם את זה הלך ככה?
אני מאוד נפגעתי. אני מאוד מאוד נפגעתי בגירושין. אני הייתי ממוטטת לגמרי, ממש. והיו לי שני ילדים, הייתה לי ילדה שהייתה טינג'ר, ושני ילדים קטנים בבית. אם להיכנס לתוך משהו מאוד אינטימי, אז אני גם אגיד שהייתי אחרי אסון שקרה לנו, שהילד שלנו נפטר. אז הייתי מאוד 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 פגועה, אבל לא יכולתי להרשות לעצמי להיות פגועה, בגלל שהיו לי ילדים קטנים, וגם הייתי בפאניקה טוטלית, שהוא יעזוב גם את הילדים, לא רק אותי.
אבל זה לא קרה.
מאוד טעיתי, הוא אבא מצוין. אבל, והייתי מאוד מאוד מסכנה, אבל אני תמיד מאמינה, שהאהבה חדשה מרפאה אהבה ישנה, ומה שקרה זה שהאהבה החדשה שלי, אחריו, ריפאה אותי, ממש ריפאה אותי. עדיין יש בי כעסים.
עליו.
כן, זה...
תראי, מישהו שנעזב, אני שמעתי שהצלקת לא מגלידה, כי האלבון הוא כל כך צורב, אבל אני...
גם הכאב, אני לא מדברת על האלבון, הכאב.
אני חושבת שזה האלבון יותר.
אני חושבת שזה הכאב יותר.
תראי, כאב יש בכל גירושים. אני אומרת לך את זה בתור אחת שהתגרשה פעמיים.
גם אני התגרשתי פעמיים, באמת הגירושים הראשונים שלי היו עם כאב, אבל לא...
כי לא היו ילדים.
נכון.
כשיש ילדים, ואני בגירושים השניים שלי, הם היו כל כך כואבים, כל כך רעים, עם כל כך הרבה שנאה, ואימא שלי בדיוק מתה. והכל ביחד מוטט אותי. אני הייתי פשוט בן אדם הרוס, ולא ידעתי איך אני ארים את עצמי. לולי אבא שלי והאחים שלי שכל כך עזרו לי.
אז מה הרים אותך בעצם?
קודם כל עברתי מירושלים לתל אביב.
זו הרמה אחת.
בואי לא נזכיר את שמו.
לא נזכיר את שמו, כי זה מקום דווקא מאוד טוב.
כן.
אבל זה מקום שגם אני מדי פעם נקלעתי אליו, ואני לא יכולתי להיות שם, היה לי מאוד עצוב לראות את כולם. זה בעיקר גברים.
נכון.
בעיקר גברים שמאוד מאוד מאוד הזדקנו. אני אספר לך משהו שקרה לי
שם?
לפני כמה ימים. סיפור מאוד עצוב. טלפנתי לחבר שלי במאי קולנוע מאוד ידוע, מוכשר ואיש מקסים. הייתי צריכה ממנו עזרה במשהו, ואני אומרת לו מה נשמע וזה, אז הוא אומר לי, יש לי דמנציה. אז אמרתי לו, וואלה, איזה אחלה דמנציה, אם אתה יודע מי אני, ואיך בדיוק, קוראים לי, ואתה מוצא בדיוק. אותי, ואתה... הוא אומר לי, זה בא לי בגלים, ואני עדיין לא לוקחת אותו ברצינות. אני אומרת לו, מה זאת אומרת? אז הוא אומר לי, כרגע אני בסדר, כרגע, אבל נכון לרגע זה... הפני כלב האלה, זה כאן שירד לי כאן...
הבולדוג.
הבולדוג הזה, וזה היה נורא, ולא יכולתי לסבול את זה. בשנה האחרונה, מתחילת המלחמה בערך, קבעתי עם הרופא 10 פעמים, ואני לא מגזימה. לא מגזימה. 10 פעמים, אם את רוצה, תשאלי אותו, את הולכת אליו מחר, תשאלי אותו.
למה את מגלה?
את הולכת להתייעץ.
נכון, אני הולכת להתייעץ.
את הולכת להתייעץ. מתייעצת כל הזמן.
נכון, אני כל הזמן מתייעצת עם רופאים, בדיוק, ולא עושה כלום.
בדיוק, ואני קבעתי איתו עשר פעמים.
כן עושה, מזריקה כל הזמן. כן. שלא לא יגידו שאני נראית סתם יפה או לא יפה.
סתם יפהפייה.
סתם יפהפייה זוהרת.
אז אני באמת קבעתי איתו המון פעמים וביטלתי, לא היה לי מצב רוח. מלחמה, חטופים, עזה, לבנון, מפונים. לא יודעת, נראה לי ממש מטומטם פתאום להתעסק בפנים שלי. זה נראה לי הדבר הכי לא לעניין, אבל זה נורא הפריע לי. ואז אני הבנתי דבר אחד, קודם כל, כבר המון זמן אומרים לי שאני צריכה, ולא מקשיבה, ואני לא מקשיבה. כולל אותו, אני באתי אליו בשביל שהוא יעשה לי חומצה הלרונית ובוטוקס, ואמר לי, אני לא עושה לך לא חומצה הלרונית, ולא בוטוקס, כי זה לא יעזור. אתה בא עוד חצי שנה לעוד חומצה הלרונית, את צריכה מיקרוליפט. אמרתי, בסדר. ואז הבנתי שאני עושה את המיקרוליפט הזה, את הניתוח הזה, רק בגלל שאני מרגישה ורוצה אותו. לא בגלל שאת אמרת לי שאני צריכה, ולא בגלל שהוא אמר לי, ולא בגלל שהיא אמרה לי. כל החברות שלי אמרו לי, אני לא הקשבתי. רק שאני הרגשתי שאני רוצה...
לא פחדת?
לא, זה חבר שלי, קוראים לו דוקטור מאיר כהן. אנחנו לא נעשה לו פה פרסומת בחינם, אבל מגיעות לו כל המחמאות. הוא המציא שיטה גאונית. הוא המציא שיטה של מינימום כאב, מקסימום תוצאה. אני הגעתי לניתוח בשעה 12 בצהריים, באחת נכנסתי לחדר הניתוח, בשש בערב הייתי בבית.
וכמה זמן את אחרי ניתוח עכשיו?
3 שבועות.
לא להאמין.
עכשיו אני אומרת, ואני אגיד למי שמאזין לנו, שאנחנו דחינו את הפודקאסט בגלל זה, כי אני אמרתי, אני לא מצטלמת לפני שאני עושה את הניתוח, ממה שאת פרסם, שיש לנו פודקאסט, כל הזמן שואלים אותי מתי.
אז אולי נדחה את הפודקאסט, כי אני אעשה בינתיים את הניתוח.
את רוצה לדעת את התהליך? זה מעניין אותך?
אני לא יודעת, ספרי, מקסימום יורידו את זה.
לא, אני חושבת שזה מעניין.
אוקיי, ספרי.
שמישהו מספר ממקור ראשון.
אוקיי, ספרי.
אני לא יודעת את ההליך הרפואי להסביר.
אז זה מה שמעניין, איך הוא מושך לפה?
כן, הוא מתח לי לכאן. יש לי תפרים לפני האוזניים ואחרי האוזניים, יש כאלה שאומרות שהן רוצות רק אחרי האוזניים, לי לא היה אכפת, אני לא מתביישת בניתוח הזה, אני הגעתי לגיל המגעיל, שזה כבר לא בושה לעשות ניתוח, אם הייתי בת 50 הייתי מסתירה. אבל אני לא מסתירה, כי לא יכול להיות שאני נראית ככה בגילי, בלי התערבות כירורגית.
השעון לא עוצר, לא חשוב מה נעשה. את מבינה, לפני שבאתי לכאן, ביום חמישי, עשיתי טיפול שנקרא גלו, אצל עמי. אני נראית זוהרת?
כן.
אז זהו, זה טיפול שנשים עושות לפני חתונה, לפני בר מצווה, את זוהרת לכמה ימים. זה כמובן מתפייד.
בסדר, אז את יודעת, אם יש לך כסף, אז את עושה את זה כל כמה ימים, במה אם אין לך כסף? זה אותו דבר עם הזריקות, תראי, הזריקות עולות המון כסף, אז את עושה את הזריקות, מחזיק חצי שנה, ואז עוד פעם צריכה לעשות זריקות, לא לכולם יש
כסף. תראי, אם אני הייתי לוקחת את כל הכסף שאני משקיעה בחודש, במספרה, בלאג, בפדיקור, במה עוד?
גבות.
במכון כושר, גבות, שפם, כל מה שאנחנו משקיעות, הייתי יכולה לקנות כבר 4 פנטהאוזים, את יודעת, מגיל 30 אנחנו מתחילות להשקיע. איפה הימים שקמנו בבוקר, מכנסיים קצרים, טי-שרט, ועושות החוצה בלי להסתרק.
נכון.
נגמר נכון, הימים
עכשיו
האלה.
אם אנחנו נקפוץ מהמיטה כמו פעם, אנחנו ניתקל בשטיח וניפול.
תראי, לקום בבוקר היום זה פשוט, זה קשה. אני קמה בבוקר, אני מתחילה לספור את הכדורים. הכדור ללחץ דם, הכדור לקולוסטרול, הכדור נגד זה, הכדור נגד זה, הכדור נגד זה, הכדור נגד זה. אני צריכה שעתיים להתכונן בבוקר. ואחר כך בערב, הכדור נגד זה, הכדור נגד זה, הכדור נגד זה, הכדור נגד זה. ואת לא מאמינה, שלשום התחלתי לצלוע. עכשיו, מה יהיה אם הצליעה הזאת יימשך לנצח?
אבל למה התחלת לצלוע?
אני לא יודעת. הלכתי 3 קילומטר בתל אביב.
זה לא הרבה.
לא, בכלל לא. חזרתי הביתה, התחלתי לצלוע. עכשיו, אני בפאניקה.
מה כואב לך?
הברך.
הברך כואבת לכולנו.
לא, היא לא כאבה לי. לא. אבל התחלתי לצלוע.
בסדר, זה יעבור.
אם לא, ואם אני אשאר צולעת...
את לא תשארי צולעת, כי תמיד אפשר להחליף ברך.
אני לא רוצה להיכנס
לצלוע. אני רוצה לספר לך משהו על ג'ן פונדה. בתקופת הקורונה עשיתי התעמלות ביוטיוב. אני מתאמנת, אני אוהבת. ועשיתי גם את ההתעמלות שלה. אז את יודעת, היא מגיל 40 הרי מלכת האירובי.
אלופה
מדהימה, היא. אלופה. אבל היא יושבת על כיסא כשהיא עושה את ההתעמלות הזאת, ואז היא אומרת, bend your knees, קפלו את
הברכיים.
It's not my knees, of course. ואז היא אומרת, raise your hip, It's not my hip, of course. רציתי להגיד לה, it's not your nose, it's not your lips, it's not your hair, nothing.
אבל תראי, היא הייתה נשואה למיליונר, היא יכלה לעשות הכל פרטי, איך קראו לבעלה? איך קראו לבעלה? ההוא שהיה בעלים של...
טרנר משהו, טרנר. אבל היא לא צריכה להתחתן עם מיליונר, היא מיליונרת בעצמה.
נכון.
אני דווקא רוצה לדבר איתך על משהו אחר לגמרי.
על מה?
כתבת השבוע ביום האהבה פוסט.
כן.
כתבת, ביקש סליחה מכל הגברים ששברת את ליבם.
נכון.
לכמה גברים שברת את הלב?
הרבה.
מה זה הרבה? כמה?
אני לא יודעת, אני לא זוכרת, אבל הרבה. לא, שברתי לבבות.
את לא זוכרת, כי את כבר לא זוכרת בגלל שאת אישה מבוגרת?
לא, 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 כי אני לא זוכרת. למה? למה זה היה פוסט לא טוב?
לא אמרתי שזה פוסט לא טוב. לא. זה פוסט שהעיר את תשומת ליבי, אני לא אמרתי שזה היה פוסט לא טוב. כי זה היה פוסט נחמד, כי זה כאילו לבקש סליחה מהגברים ששברתי את ליבם.
אני חושבת שזה יפה. את יודעת, שהייתי נגיד בת 17, הכרחתי ילד אחד שהיה מאוהב בי, ילד, נער, הוא היה... הכרחתי אותו להתקשר לאמא שלי, להגיד לה תודה על זה שהיא ילדה אותי. זאת אומרת, הייתי קצת ביצ'ית לנערים או לגברים שהיו מאוהבים בי. לא הייתי אף פעם רעה, אבל היה בי משהו כזה... לא יודעת להסביר, נסתי כזה.
למה?
לא יודעת, ניצלתי לפעמים את העובדה שהיו הרבה, היו לי הרבה מחזרים והרבה... הייתי קצת ביצ'ית לפעמים. ומצאתי לנכון להגיד, סליחה, זה לא היה יפה, לא הייתי צריכה לעשות את זה. היום ממרום גילי, אני מבינה שזה לא יפה. לא הייתי רוצה שיעשו את זה לי.
אז ביקשת סליחה.
אז ביקשתי סליחה, אני חושבת שזה היה מאוד יפה.
קרה שהם נשארו בחיים בשביל לקרוא את הסליחה.
זה אני לא יודעת.
אני תמיד אמרתי שאהבה, יש שני דברים שאני נורא מאמינה בהם. אחד זה שאהבה חדשה מרפא אהבה ישנה, והשני זה שאם לא עושים סקס, אז הגוף מתייבש ונהיים זקנים לפני הזמן. וזה משהו שהכנסתי לספר, למלכת היופי של ירושלים, הסבתא שם אומרת לנכדה שלה, שתעשה סקס, כי היא לא אומרת סקס, כי אז
אני זוכרת את זה.
בשביל שלא תתייבשי ותהיה זקנה לפני הזקנה, כמו שאני התייבשתי.
יש כזה את המשפט הזה, מסביעו סווה, איך זה הולך? לא מכירה?
מכירה, אבל לא יודעת לצטט.
מסביעו רעב, לא זוכרת.
אני תמיד הייתי אומרת לחברות שלי, אם אין לכם מישהו שילטף אתכן ויחבק אתכן, ותלכו לעשות מסאז'.
אין כיף נורא מסאז'ים, נכון? יש לי חברה...
רק שיגעו לך באור, שיהיה אור על אור, זה נורא נורא חשוב.
אז את עושה מסאז'ים? מסאז'ים?
אני עושה מסאז'ים הרבה, כן, אני אוהבת.
אז את רוצה אולי שאני אכיר לך מישהו, או בשום אופן לא?
לא, תשמעי, אני לא, אני... שוב פעם, הקטע הוא להתחיל פתאום עכשיו להיות עם מישהו, להיות בלי בגדים ליד מישהו, להתנשק, להתאהב, ללכת יד ביד אולי, לא אכפת לי. בכלל, בשנים האחרונות אני מעדיפה חברה של נשים על פני גברים. פעם היו לי רק חברים גברים, היום יש לי רק חברות נשים, יש לי פה ושם חברים גברים, אבל חברות נפש, חברות ממש, 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 יש לי רק נשים, ואני מעדיפה את חברתן, הן הרבה יותר מעניינות אותי, הן הרבה יותר מצחיקות אותי, הן הרבה יותר מאתגרות אותי מגברים, ומה שאני כן הייתי רוצה בחיים שלי, זה מין סוג של זה חברה כזאת שאפשר לגנוב את הסוסים. פעם רציתי חבר שאפשר לגנוב את הסוסים.
ויש לך חברה שאת יכולה לגנוב את הסוסים?
כולן דפוסות. לכולן יש בעלים.
אני עם גברים גמרתי. אני לא רוצה יותר לשמוע על זה. היה לי מספיק, הגיע לי עד לכאן. לא רוצה. ואז יש לי איזה חברה, דווקא מדובנוב, שאמרה לי, תקשיבי, מצאתי את הגבר האולטימטיבי בשבילך.
נו.
והיה לנו בליינד דייט. והנה, מאז אנחנו ביחד, באמת, זה היה בינגו. ויש משהו כיפי, לא נעים לי בגלל שהבנות שלי אולי ישמעו את זה וזה, אבל הן בטח חושבות לעצמה, מה האמא הזקנה שלנו, מה היא עושה עם גבר כל כך זקן? כאילו,
הם לא... הוא לא זקן.
לא, בסדר, בשבילם אני זקנה, שאני מנסה לספר לבנות שלי.
היא אומרת, את זקנה. שנוהגת 400 קילומטר לשבוע, כשאני נוסעת לצפון לעבוד עם ראיה שטראוס, אני סבתא, אני סבתא שמתאמנת, אני סבתא שלוקחת אותם למסעדות, אני סבתא שקונה להם אופניים, אני לא סבתא
סורגת. הסבתא כיפית. אני לא יכולה להתחבר לזה. חוץ מזה שהם גרים בהתנחלות, הבת שלי חזרה בתשובה, שזה גם לא פשוט לי, את יודעת, וכל פעם שהיא אוכלת איזה, איך אומרים, עושה בדברו, את מכירה את זה?
שהיא מתפללת לפני שהיא אוכלת.
כן. קשה לי עם הדברים האלה, את יודעת.
אני חושבת שאני הייתי מקבלת את זה, מישהו מהילדים שלי היה חוזר
בזה. זה לא שאני לא מקבלת את זה, אבל זה קשה לי.
מה קשה לך?
זה שהיא לא נוסעת בשבת, זה שאי אפשר לדבר איתה
בשבת. מה אכפת לך שהיא לא נוסעת בשבת? קנה שאנשים שחוזרים בתשובה זה אנשים שחייבים להאמין במשהו. תסתכלי עכשיו על ההורים של החטופים, על המשפחות של החטופים שחזרו בתשובה. יש משפחה מנירוז, שמוץ, קיבוץ של השמוץ.
נכון.
הם חייבים להאמין במשהו, הם חייבים להאחז במשהו. יש סיבה שאנשים חוזרים בתשובה. לפעמים בדור המבולבל הזה, המאוד מבולבל, היום הם מוכיחים את עצמם ומדהים.
מוכיחים את עצמם, כן, ביג טיים.
כן, אבל אנחנו חשבנו שהם בולבלים.
חשבנו.
יותר טוב לחזור בתשובה מאשר להפוך לאדם מכור לסמים. נתקלתי בזה הרבה פעמים. אני זוכרת שבן של חבר שלי שגר בצפון הארץ, חזר בתשובה, אמרת לו, מה? אתה הבן אדם הכי חילוני שיש. אז הוא אומר לי, עדיף ככה מאשר כמו שהוא היה קודם. תמיד יש סיבה, ולפעמים, אם היא לא כפתה עלייך לחזור בתשובה...
מה, היא לא יכולה לכפות עליי.
בסדר, היא יכולה להגיד לך, אני לא באה אליך הביתה, אם את לא מכשירה את המטבח.
לא, 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 חס וחלילה, לא יקרה דבר כזה, אבל זה היה לי הלם, את יודעת, היא חזרה, לקח לה זמן עד שהיא אמרה לי, אני לא שמתי לב, כאילו, לא הבחנתי בזה. היא הסירה את זה ממני, היא פחדה מהתגובה שלי, שזה גם לא בסדר, איזה מין אימא אני שאני לא שמה לב. אז מתי הספר החדש לך יוצא?
בראש השנה הקרוב.
את יכולה להגיד את השם או עוד
השם?
לא?
אני יכולה להגיד את השם. יש לו כבר שם.
מה?
שמור אותי בלב שלך.
שם יפה.
נכון.
מתי זה ראש השנה? עוד כמה זמן?
הרבה זמן.
לא, תראי, אנחנו כבר תכף במרץ.
נו.
הזמן עובר כל כך מהר.
הזמן עובר מהר, זה בספטמבר. ראש השנה זה בספטמבר, אני מקווה שזה יצא בראש השנה, אני סיימתי לכתוב אותו, אני כותבת המון שנים, לוקח לי שנים לכתוב ספר, ואני סיימתי לכתוב אותו כבר לפני שנתיים, והוא בעריכה, ואני כבר קראתי אותו עכשיו, לפי דעתי מבחינתי עשיתי את הגרסה האחרונה שלו, ועכשיו הוא שוב אצל העורכת, ואז הוא יחזור אליי, ואז עוד פעם, ואתה יודע, זה לוקח זמן, זה תהליך. דבר מפתיע בספר הזה, שהוא עוד לא יצא, זה שכאילו יש שם קצת ניבוי של מה שקרה עכשיו עם המלחמה.
מה את אומרת?
כן. בלי שאני אתכוון לזה, כי הוא נכתב הרבה לפני המלחמה. ויש שם איזה משהו שכאילו סוג של ניבוי על מה שקורה עכשיו.
ואיך זה נגמר, הניבוי?
אני לא אגיד לך איך נגמר הספר. אני אמרתי לך איך קוראים לו, שזה כבר לא משהו שאני ממהרת להגיד. אבל אני סגורה על השם, אז בגלל זה לא אכפת לי להגיד.
אבל את יודעת, צריך אומץ, זה ספר שלישי.
נכון.
אני אומרת לך את זה, שצריך המון אומץ להוציא ספר שלישי.
צריך המון אומץ להוציא ספר שני.
גם, זה ברור, תסמון את הספר השני, השיר השני, התקליט השני. אני יודעת את זה מהבית, אבל את יודעת, סיפרתי לך את זה, איגל מוסנזון היה אומר שאצלנו במשפחה לא זורם דם, זורם דיו.
כן.
כי כולם כותבים. אבל אני יודעת לפני שספר יוצא, זה כמו לדעת תינוק, זה התרגשות ופחד.
השאלה אם אמא שלך הייתה משתפת אתכם בהתרגשות והפחד.
לגמרי, אצלנו, כשאמא שלי הייתה כותבת, אז קודם כל, היו ספרים שהיא הייתה מתקתקת במכונת כתיבה, אני הייתי עומדת מאחורה, והיא הייתה נותנת לי את הדף, וככה הייתי קוראת. נגיד, את שר הגיבורת נילי.
את קראת לפני שזה יצא לאור?
היא הייתה מתקתקת, והיא הייתה נותנת לי דף-דף. והייתי נותנת לה הערות. הייתי שותפה מלאה ולגמרי לכתיבה, ונותנת הערות, כן, וגם אח שלי גיל ואבא שלי, היא כתבה נגיד את הספר, אני אתגבר, זה על נערה שיש לה שיתוק מוחין והיא בכיסא גלגלים, אז אמא שלי עברה לשבת בכיסא גלגלים, זאת אומרת, היינו עוברים כל הבית לאותה תקופה, לחיות באותה תקופה.
אמא שלך הייתה דיבה.
את חושבת?
בוודאי, אני אף אחד לא שותף לכתיבה שלי, למשל. אני לא משתפת אף אחד.
את הבת שלך?
לא. אני רק אומרת, באיזה, תשפים, אני שולחת לה לפעמים עותק שהיא תשמור לי אותו. אבל לא, אני לא מרשה לאף אחד לקרוא, לפני שאני מפרסמת. אני לא מתייעצת עם אף אחד.
את לא רוצה מישהו שייתן לך פידבק?
לא. הרבה מאוד אומץ להוציא ספר, גומן, בגיל 65.
ברור.
אני הייתי ידועה בתור עיתונאית.
נכון.
והייתה לי קריירה יפה מאוד, בדיוק. והיו לי הישגים מאוד מאוד יפים, אבל אני תמיד הרגשתי שמשהו חסר לי. משהו כזה מציק לי, אף פעם לא הייתי מרוצה, אפילו כשהשגתי את ההישג העיתונאי המטורף הזה של הרעיון עם יאסר ערפאת, באמצע מלחמת לבנון הראשונה, וגם את הרעיון השבוי, אהרון אחיעז, אנחנו ראיינו שבוי במקום שוויו, זה משהו שנצטרך לדבר עליו פעם, אי אפשר לדבר על זה על רגל אחת. גם אז, כשכאילו הגעתי כבר כאילו לפסגת הקריירה העיתונאית שלי, לא הייתי מרוצה, תמיד רציתי לכתוב ספר, והתביישתי.
למה התביישתי?
מהברנג'ה.
מה יגידו? שוב העניין הזה של מה כן. יגידו, אנחנו חיות עם מה יגידו.
זה טמטום.
זה לא טמטום, זה משהו שמודבע מילדות. מה ההורים יגידו, מה החברות.
אבל זה טמטום.
כן, נכון. את יודעת שיש לי כישרון כתיבה, ואני לא כותבת רק בגלל זה, שיש לי נעליים גדולות מדי להיכנס אליהן? רק בגלל זה.
אני יודעת, אני מאמינה לך.
אי אפשר לכתוב אחרי...
אני מאמינה לך, אבל זה חבל.
אני לא יכולה.
אני מכירה הרבה מאוד סופרים, שההורים... תקחי את אייל מגד, הוא הבן של עידה צורית ושל אהרון מגד, והוא סופר נהדר.
בסדר.
את יודעת, אבל אני יכולה להגיד לך גם על מיה, על הבת שלי, מיה. היא יודעת לכתוב, היא כותבת נפלא. והיא תכתוב רק אחרי שאני אמות. אין לי ספק, אני אמרתי לה את זה לפני יומיים. אחרי שאני אמות, את תפרסמי את הספר, את הרומן הראשון שלך. יש את הקטע הזה של נעליים גדולות מדי, כן?
ואת, נגיד, בואי נדבר על הפחד. עכשיו הפחד שלך, ראש השנה, בטח לא רוצה שהוא יגיע מהר. או גם וגם.
אין לך מושג, לא רוצה שהוא יגיע מהר. אני דוחה, אני למשל במלכת היופי של ירושלים, שזה הספר הראשון שלי, ואז לאף אחד לא הייתה אינדיקציה אם אני כותבת טוב או לא כותבת טוב, אם הוא יצליח או לא יצליח. אני דחיתי את היציאה שלו לאור, עד אינסוף, עד שכבר ההוצאה אמרה לי, שרית, מספיק, די. את יודעת כמה עטיפות של ספרים הראו לי לפני שבחרתי את העטיפה של הספר? והכי מוזר זה שההוצאה התנהגה אליי, כאילו אני... כבר סופרת נורא מפורסמת, ואני יכולה להתפנק בכל מיני דחיות, זה היה מוזר, כי היו צריכים להגיד לי, מי את בכלל? עוד לא פרסמת ספר, מה את עושה לנו כל כך בבעיות?
אבל תשמעי, זו הייתה הצלחה כל כך גדולה, שאני זוכרת, אנשים אמרו, איך זה יכול להיות? הספר הראשון תורגם לכל כך הרבה שפות. 20 שפות. אחר כך הסדרה, עכשיו ההצגה, זה באמת הצלחה שאין דברים כאלה.
אני פניתי לשמיים ואמרתי, אלוהים, סוף סוף נזכרת בשרה לה הקטנה, מרחוב שלום ציון המלכה, 4 בירושלים. לא, שרית, שרה זה, אני השם סבתא שלי שקראו לה שרה, אבל תמיד היו קוראים לי שרה לה בבית. הוא לא, 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 לא דווקא בבית. בני זוג שלי וכל זה, כאילו שם חיבה. אמרתי, נזכרת בשרה לה הקטנה, תודה רבה. כאילו נזכרת בי סוף סוף, אחרי בגיל 65 נזכרת כאילו לעשות לי קצת נחת. וזה באמת הייתה נחת מאוד גדולה, הצלחה.
תשמעי, זאת הייתה הצלחה שבאמת כולם דיברו על זה. איך זה יכול להיות? בתקופה שכבר לא קוראים ספרים, שלא מדפיסים ספרים, אני לא יודעת כמה עותקים נמכרו בארץ.
בארץ בערך 400 אלף, רק בארץ.
שהיום...
ושבר תקרת זכוכית.
כן, שהיום אנשים משלמים כדי שידפיסו
נכון.
להם ספרים.
נכון, האחיין שלי עכשיו הוא כתב ספר מדע בדיוני, ויש איזו הוצאה, הם ביקשו ממנו 100,000 שקל.
כן, אני יודעת את זה. אני מכירה את זה. ופתאום את באת עם הספר מנוהר. זה מדהים.
נכון, וזו הייתה באמת הפתעה, וכמו שחשבתי, הברנג'ה באמת הייתה בהלים.
נכון.
רבקה מיכאלי אמרה לי, הגיע אליי הספר, אמרתי, מה, יש עוד שרית אישה אחת? מי זה שרית אישה הזאת?
וגם פרגנו לך, נכון?
כן.
בניגוד, בניגוד לפרגון, שבדרך כלל לא מגיע, פרגנו לך.
נכון. בניגוד למה שחששתי, כן.
כן.
מה זה פרגנו לי? ממש פרגנו לי. מאוד. כן. זו הייתה תדמה מאוד גדולה, ומאוד מאוד פרגנו לי, ובאמת, זה היה מאוד משמח, זה היה פתאום, כאילו, קודם כל, כל הקטע הזה, של להחליף קריירה בגיל 65, בדרך כלל אנשים, בגיל 65, כבר אורזים את החלומות שלהם, מכניסים אותם למגירה, ואומרים, אוקיי, לא הצלחתי להגשים את החלום, זה כבר לא יקרה לי בגלגול הזה, אולי זה יקרה לי בגלגול הבא.
רגע, אבא שלך זכה?
לא, אבא שלי מת זמן נורא קצר לפני שהספר יצא לאור, שזה, מה זה חבל. הוא בעצם היה במידה מסוימת שותף לכתיבה שלו, כי הוא נתן לי את כל ההיסטוריה של החבר'ה הצעירים בירושלים בתקופת המנדט. הוא סיפר לי את ה... את ה... נזכרתי במשהו שקשור לגיל, שהבן שלי, אורי, אמרתי לו, אבא שלי זה תקופת המנדט, אבל הבן שלי אורי, כשהוא היה קטן, אז זה היה יום עצמאות, ואמרתי לו, אתה יודע שאני נולדתי בתשח. אז הוא היה הולך לכל מקום, ואומר, אמא שלי היא בגיל של המדינה, אמא שלי היא בגיל של המדינה. ואני אז הסתרתי את הגיל שלי, והוא היה צועק, אמא שלי, הוא היה בן 3.
טוב שלא קוראו לך ישראלה.
כן, אנחנו מכירים מישהי שקראו לה ישראלה, אבל אני אגיד לך איך כן קראו לי. כנראה שבבית חולים ילצו, אני נולדתי יום לפני הכרזת המדינה באום. וכן, כנראה בבית חולים אמרו, אתם צריכים לתת שם עברי, אז קראו לי נצחיה.
לא נכון.
אבל לא השתמשו בזה מעולם, וזה לא רשום בשום מסמך. אבל כן, כן, כן.
נצחי, אוי, מזלך, מזלך.
אנחנו סמכתת, נהוג לתת את השם של הילד הבכור על שם האבא ש... או האמא של, ה... של, ה... של הבעל. קודם של הבעל, אחר כך של האישה. אז אני הקראת על שם סבתא שלי, שהייתה אישה מדהימה דרך אגב. בכל מקרה, כן, אז בגיל 65 הלכתי והחלפתי מקצוע והגשמתי חלום. ואני תמיד אומרת, כאילו, אין גיל, אין לימיט לחלומות.
נכון.
אפשר זה... לה, ואחריי, אחרי שאני, אני חושב שהייתי חלוצה, אם אני לא טועה, המון נשים הגשימו חלומות. הפכו פתאום לנשים ידועות, הלכו... התחילו פתאום לעסוק במה שמעניין אותן באמת, הצליחו, באמת.
לא, לא, זה נכון, נתת, אבל אני עוד פעם חוזרת לעניין הזה של הפחד עכשיו,
כן.
שאני מרגישה אצלך, שהנה, את כל הזמן, את עוד רגע, את אמרת, הספר מוכן, אבל הנה, אני משנה שוב, ואני עורכת שוב, ואני עוד פעם פה ופה ופה, יאללה, נו, תקפצי למים.
אבל בסדר, אבל זה מפחיד, כמו שאת אומרת.
ברור שזה מפחיד.
זה מאוד מפחיד, כי אם הספר הזה יקשה לזמה, אז השניים האחרים לא יחשבו לי.
זה לא נכון.
אבל זה ככה.
זה לא נכון, למה? אף פעם לא ישכחו לך את מלכת היופי.
בסדר, אז מה, אז תמיד יגידו, היא סופרת של ספר אחד או של שני ספרים, כי גם משם מעבר לים מאוד מאוד הצליח.
אז תכתבי את הספר הרביעי.
תודה, אמא, שאת מעודדת אותי.
לא, אבל ככה זה, מה את חושבת שכל הספרים של אמא שלי הצליחו? את יודעת?
לפי דעתי כן.
את יודעת, את בטח מכירה את הסיפור הזה, אבל אני אספר אותו anyway, שפעם ראשונה היא שלחה את הספר הראשון שלה להוצאת ספרים, נדמה לי עמיחי, היא קיבלה מכתב תשובה, הספר הוא לא טוב, תשאירי את הכתיבה לדודך, לאיגל מוסנזון, והיא בכתה על, על המכתב, יש את הדמעות שלה. כל השנים המכתב הזה היה בחדר עבודה שלה. כמובן, זה היה דפי תמר, אחד הספרים שהכי הצליחו, והיו רבי מחר וזה. את יודעת, מישהו אחד אוהב את הספר, מישהו אחד לא אוהב את הספר, ספר אחד, יש לה ספרים שלא הצליחו. היא כתבה אומנם 100 ספרים.
וואי וואי. אבל... אני אמרתי שאני רוצה 5, עכשיו אני רק את השלישי.
בסדר, היא התחילה מאוד מוקדם, זה כבר לא תתחילי בגיל הזה. אבל... לא ילך.
זה המון תמלוגים, טלי, פר, זה כיף.
בסדר, כרגע הם לא שלי, הם של אבא שלי.
בסדר, הם יהיו שלך. אבל זה המון תמלוגים.
נכון, נכון, נכון. אבל אני לא להתייאש, ספר לא הולך. תראה, אמא שלי הייתה גומרת לכתוב ספר, היא הייתה נכנסת למיטה. כאילו, זה היה קשה לה.
זה מאוד קשה. בגלל זה קשה להיפרד. בגלל זה קשה להגיד זהו, להניח את העת ולהגיד סיימתי. מאוד קשה להגיד סיימתי. אני, לי קשה מאוד להגיד סיימתי. בספר הזה, הבחירה של השם באה לי מהר מאוד. אני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל היא לא, זה לא משפט שאני המצאתי. זה לקוח משהו מקום. אבל זה נורא, נורא, נורא קשה להניח את העת ולהגיד עד כאן. הנה, רק אתמול בלילה, לא ישנתי, במקום לחשוב על הפודקאסט היום, חצי לילה... לא נרדמתי בגלל שאמרתי, רגע, אני רוצה להוסיף כאן את זה ואת זה ואת זה, וזה לא מספיק סגור,
אבל,
וזה לא מספיק...
אבל anyway, יש עריכה עכשיו.
נכון, עריכה אז, יש כל הזמן,
אז תוך בכל, כדי כתיבה. נכון, אז בכל מקרה עוד יהיה מקום, אבל את צריכה לשחרר. שחררי, נכון. זה כמו ילד, לשחרר.
נכון, זה קשה, גם ילד קשה לשחרר.
נכון, נכון, אבל את חייבת, יאללה, 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 תתחילי לכתוב את הבא.
אני אתחיל לכתוב את הבא רק כשהוא יצא לאור, תמיד זה ככה אצלי. יוצא לאור, אחרי יומיים אני כבר יכולה להתחיל לכתוב את הבא. עכשיו יש לי גם רעיון, כבר יש לי דרך אגב רעיון לבא, ותמיד יש לי רעיון, אבל בסוף יוצא ספר לגמרי אחר. חשבתי שאני אכתוב על ירושלים? אני עזבתי את ירושלים בגיל 20 בשביל לא לחזור אליה לעולם. אני הייתי בשוק שאני כותבת על ירושלים.
את אוהבת את ירושלים?
היום כן, אבל המון שנים לא. וכשהייתי ילדה בירושלים, לא אהבתי בכלל. לא רוצה להשתמש במילה סניתי, אבל סניתי. ממש. יש לי חברות ילדות, אני בן אדם שמטפח קשרים ארוכי טווח, וחברה אחת שלי, שהיא באמת אחת החברות הכי טובות שלי, מגיל 4 אנחנו חברות, אמרה לי שהייתה לה ילדות מאושרת ונעורים מדהימים בירושלים, אז אני לא חושבת שהייתה לי ילדות מאושרת.
למה?
לא יודעת, לא הייתה לי.
מה
לא
היה יודעת. בירושלים?
אני תמיד הרגשתי לא שייכת לעיר הזאת, somehow. טוב, טלי... הזמן טס, ולי יש פגישה, ואני חייבת לסיים, ואנחנו ניפגש שבוע הבא.
ניפגש שבוע הבא, אולי אני אהיה אחרי מתיחת פנים גם.
יאללה. אז נוכל לדבר על זה.
ביי.
אל תעשי את מתיחת פנים לשבוע הבא, תני לנו להריץ קצת את הפודקאסט.
בסדר.
ואז.
ביי.
ביי.